השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הוריו של אחד הלומדים, אביו יעקב צבי בן מיכאל חיים וציפורה זיכרונו לברכה, ואימו מרים בת רב שלם הכהן ובכורה זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים היום בדף כ"ז במסכת בבא קמא. היום יש לנו לימוד קצר יחסית, נתחיל בתחילת פרק המניח את הקד ונסיים באמצע עמוד ב', השיעור היום יהיה 8 דקות. היום אנחנו עוברים לעסוק בנזק של בור, כלומר אדם שיוצר או שם איזשהו מכשול מרשות הרבים, ולגבי זה נראה משנה ושני דיונים בגמרא, דיון אחד לשוני ודיון שני תוכני, ובזה נסיים. אז אומרת המשנה, המניח את הקד ברשות הרבים, ואז בא מישהו ונתקל בה, אז אומרת המשנה, כמו הדין של בור, שבעל הקד אחראי, וזה אומר שני דברים. א', אם מישהו נתקל בקד ושבר את הקד, אז אותו שובר פטור כי בעל הקד אחראי, ודבר שני, אם אותו אחד שנתקל ניזוק מהקד, אז גם כן, בעל הקד אחראי וצריך לשלם. בקיצור, בעל הקד אחראי ולא הולך הרגל. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון הוא כאמור לשוני, וזה שהמשנה פותחת בביטוי קד, המניח את הקד, אבל בהמשך היא פתאום עוברת לביטוי חבית. כתוב בעל החבית, לא בעל הקד, מה זה הבלבול? אז זו השאלה, והגמרא שואלת את זה לא רק על המשנה שלנו, אלא על עוד שתי משניות, ועל הכל היא עונה אותו דבר, וזה שקד וחבית זה אותו דבר, ולכן זה לא משנה, ולמשנה לא אכפת להשתמש גם במילה הזאת וגם במילה הזאת. זו התשובה. אבל לפי המשך הגמרא נבהיר קצת יותר, וזה שזה לא ממש אותו דבר. כלומר, קד וחבית הם שניהם כלים גדולים לנגיד יין, אבל רוב האנשים קוראים לכלי הגדול יותר חבית, ולכלי הקטן יותר קד, אבל חלק מהאנשים הופכים וחלק לא אכפת להם, לפעמים כך, לפעמים כך, ולכן באמת המשנה השתמשה גם בזה וגם בזה, כי כנראה שהמשנה היא כמו אותם אנשים שמבחינתם זה לא משנה, ולכן אפשר להשתמש גם בזה וגם בזה. אז זו התשובה לגבי המשנה. עכשיו בסוגריים ממשיכה הגמרא ושואלת, מה נפקא מינה? כלומר, מה בעצם אנחנו יכולים ללמוד מזה שיש כאלה שהופכים את זה וקוראים לקד חבית ולחבית קד? עונה הגמרא למקח וממכר. עכשיו רק נדגיש, הגמרא לא מתכוונת שזה מה שהמשנה בא ללמד אותנו. לא, המשנה דיברה על הנושא שלנו, של המניח את הקד. אבל מעצם זה שהמשנה לא אכפת לה להשתמש לפעמים במילה קד ולפעמים בחבית, אנחנו יכולים ללמוד עוד משהו למקח וממכר, וזה עצם העובדה שכאמור אמרנו כבר שיש כאלה שקוראים לזה כך ויש כאלה שקוראים לזה כך, וזה נפקא מינה אם למשל יש חנות של חביות וקד, ואתה הזמנת בטלפון חבית, ואתה התכוונת לגדול, ובסוף אני שלחתי לך את הקטן, מה שרוב האנשים קוראים לו קד. אז הנפקמין היא שאתה לא יכול אחרי זה להתלונן ולומר, היי, הזמנתי חבית, כלומר אתה גדול, כי אני יכול לענות לך, לא. אני מאלה שקוראים לקטן חבית, ולכן שלחתי לך את הקטן, ואומנם רוב האנשים לא קוראים לזה כך, אבל בממון לא הולכים אחר הרוב, אלא מוצאים מחברו עליו הראייה, ואם אתה רוצה את הגדול, אתה צריך להוכיח ששנינו התכוונו לגדול, אחרת תיקח את הקטן. זו הנפקא מינה שיוצאת מעצם זה שלא ברור איך לקרוא לגדול ולקטן, ועד כאן הסעיף הראשון בגמרא. שוב, בסעיף הזה לא דיברנו בכלל על התוכן של המשנה, אלא רק על המילים. עכשיו, בשורה השנייה בעמוד ב', נעבור לסעיף השני, שכאן נדבר על התוכן. לגבי התוכן, במשנה כאמור אמרנו שבעל החבית הוא אחראי, ולכן אם הולך רגל נתקל בחבית ושבר אותה, אז הולך רגל פטור, ואם אותו הולך רגל ניזוק מהחבית, אז בעל החבית חייב. בקיצור, בעל החבית תמיד אחראי, כמו בור. זה מה שראינו במשנה. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, רגע, הרי זה לא כמו בור. בור, אדם לא רואה אותו, אבל חבית זה בולט. למה בעל החבית אחראי? שהאדם מסתכל לנו הולך ויזהר לו להתקל בחביות. זו השאלה של הגמרא, ועל השאלה הזאת, הגמרא מביאה 4 תשובות, ונחלק אותם לשתי קבוצות, ואת הקבוצה הראשונה נחלק לעוד שתי קבוצות. מה שתי הקבוצות? אז הקבוצה הראשונה, ששם יש 3 תשובות, זה תשובות שאומרות, הגמרא צודקת. באמת, בעל החבית לא אמור להיות אחראי, אלא הולך רגל אמור להיות אחראי. זה הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה זה בעצם תשובה אחת של אולה, שהוא אומר, לא נכון, הגמרא לא צודקת, אלא באמת פשט המשנה זה מה שנכון, וזה שאין לנו ציפייה מהולך הרגל לראות לאן הוא הולך, ובאמת בעל החבית אחראי ולא הולך הרגל. אלה שתי הקבוצות הכלליות. שוב, קבוצה הראשונה של 3 תשובות, זה שבאמת שאלת הגמרא נכונה, והולך הרגל הוא אמור להיות אחראי ולא בעל החבית. קבוצה השנייה של תשובה אחת, זה שבעל החבית אמור להיות אחראי ולא הולך הרגל. זה באופן כללי. עכשיו ניכנס לקבוצה הראשונה. אז כאמור, הקבוצה הראשונה זה שבאמת הולך הרגל אמור להיות אחראי ולא בעל החבית. עכשיו, איך זה נכנס למשנה? הרי המשנה בפירוש אמרה שבעל החבית אחראי, אז כאן זה מתפצל לעוד שתי שיטות, וזה שיטת רב ושיטת שמואל ורבי יוחנן. שיטת רב זה שבאמת בעל החבית לא אמור להיות אחראי, אלא רק הולך הרגל, הוא צריך לראות לאן הוא הולך. אלא על מה מדברת המשנה? המשנה מדברת על משהו אחר לגמרי, לא מה שהבנו בפשט, וזה שכאן לא מדובר שיש איזה חבית אחת באמצע הרחוב והולך הרגל לא שם לב אליה ונתקל בה, אלא בסיפור אחר לגמרי, וזה שמישהו פשוט מילא את כל רשות הרבים בחביות. יש לו איזה אירוע ליד או חנות ואין לו איפה לפרוק, הוא פרק את כל החביות באמצע הרחוב והלך משם ותקע את כל הכביש. ועכשיו מגיע הולך רגל ואין לו זמן, הוא ממהר לילדים לגן, ואו שהוא ניסה לעבור ולהסתבך ושבר חבית, או שהוא שבר בכוונה ועבר. ועל זה מדברת המשנה, ורק במקרה כזה הולך הרגל ידוע לעליונה. כלומר שוב, במקרה רגיל שסתם הולך רגל נתקל בחבית, אז לפי כל הקבוצה הראשונה, הוא השם, הוא אמור לראות לאן הוא הולך. כאן לעומת זאת, זה לא סתם נתקל, אלא בעל החביות מילא את כל הרחוב ותקע את הכביש, וכאן הולך הרגל ידוע לעליונה. ומה אומרת על זה המשנה? אז ברישי אומרת שאם הוא שבר את החבית, אז הוא לא צריך שלם, כי הוא צריך לעבור, מה אתה רוצה ממנו? ובסייפי אומרת שאם כשהוא שבר את החבית, הוא גם ניזוק מהחבית, אז גם כן, בעל החבית צריך שלם לו. בקיצור, כאן ידוע על העליונה. זה הסבר של שמואל. עכשיו שואל איזה רב פאפה, במקרה כזה שבעל החביות סתם את כל הכביש, אז להולך הרגל לא רק שהוא יכול לנסות לעבור בזהירות, ואם הוא שבר אז הוא לא צריך שלם. הרי במקרה כזה הוא גם יכול ממש לשבור לכתחילה ולא לשלם, כי במקרה כזה יש לנו כלל, לפי רב פאפה לפחות, של אבי דין איש דין לנף, שאדם יכול לעשות דין לעצמו, ואם הוא רואה שאין לו מה לעשות ומישהו פה סותם את הכביש, הוא לוקח את העניינים לידיים ושובר את החביות ועובר. אז למה המשנה אמרה שרק אם הוא נתקל בה, כאילו ניסה לעבור והסתבך ושבר? לא, הוא יכול לקחת לכתחילה פטיש ולשבור. עונה הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת מותר לו גם לכתחילה לשבור, ולמה בכל זאת כתוב נתקל? זה בגלל הסיפה, כלומר, במקרה שבו לא רק שהוא שבר את החבית, אלא הוא גם ניזוק מהחבית. כי לגבי כשהוא ניזוק, כאן כבר כן יש הבדל. שאם הוא ניסה לעבור ובטעות שבר את החבית וגם ניזוק ממנה, אז כאן כאמור, לא רק שהולך הרגע לא צריך לשלם על החבית, אלא גם בעל החבית צריך לשלם לו על הנזק. אבל אם הוא לקח פטיש ובכוונה שבר את החבית, אז אמנם זה מותר לו והוא לא צריך לשלם על החבית, אבל במקרה כזה, בעל החבית גם לא צריך לשלם לו על זה שהוא ניזוק, כי בוא, אתה לוקח פטיש ושובר חבית, לפחות תיזהר מה אתה עושה, אם ניזוקת, זה כבר אשמתך. אז עד כאן, ההסבר הראשון במשנה. שוב, המשנה לא מדברת על סתם אדם שנתקל בחבית, כי במקרה כזה, באמת, האדם אחראי ולא בעל החבית, אלא כאן מדובר שבעל החביות מילא את כל הרחוב חביות, ובא מישהו ואומר את המשנה ברישה, לפי הסבר של הגמרא, מותר לו לכתחילה לשבור את החבית בשביל לעבור. אם הוא ניזוק מהחבית, אז אם הוא שבר לכתחילה ואז ניזוק, אז על זה בעל החבית לא ישלם לו. אם הוא ניסה לעבור בלי לשבור, אבל בכל זאת שבר וניזוק, על זה בעל החבית כן ישלם לו. עד כאן ההסבר הראשון של הגמרא. שני הסברים הבאים זה של שמואל ורבי יוחנן, שהם עדיין בקבוצה הראשונה מהבחינה הזאת, שבאמת אם מדובר בחבית באמצע הרחוב והולך הרגל נתקל בה, אז בניגוד לפשט המשנה, באמת הולך הרגל אחראי, הוא אמור לראות לאן הוא הולך והוא ישלם על החבית. אז למה המשנה אמרה שבעל החבית אחראי? אומרים שמואל ורבי יוחנן, כי במשנה מדובר במקרה מיוחד, ששם באמת אי אפשר להאשים את הולך הרגל שלא שם לב לחבית, וזה שמואל אומר באפלה, כלומר בלילה, רבי יוחנן אומר בקרן זווית, כלומר חבית אתה בדיוק אחרי הפנייה, ושם באמת הוא לא יכל לשים לב, אז שם הוא לא אחראי אלא בעל החבית, אבל במקרה רגיל הולך הרגל אחראי ולא בעל החבית, תסתכל לאן אתה הולך, ועד כאן השיטה השנייה בתוך הקבוצה הראשונה. כששוב, כל הקבוצה הראשונה, שזה רב, שמואל ורבי יוחנן, מסכימים לשאלה של הגמרא ואומרים עקרונית הולך הרגל אחראי, הוא צריך לראות לאן הוא הולך, והם צריכים להסביר למה המשנה לכאורה אמרה להפך. הקבוצה השנייה לעומת זאת זה אולה, והוא דווקא הולך עם פשט המשנה, ואומר, מה ששאלתם פשוט לא נכון. הולך הרגל, לא צריך לראות לאן הוא הולך, אתה בעל החבית, אל תשים לו מכשולים באמצע הרחוב, ובאמת, בעל החבית אחראי ולא הולך הרגל, פשוט כמו פשט המשנה. זו הקבוצה השנייה, רק על זה נעיר שבהמשך הגמרא עולה שגם אולה מודה שיש מצב שבו הולך הרגל כן אחראי, וזה למשל בקרן דאצרה. כלומר, אם יש איזה פינת רחוב ליד בית הבת, שזה מקום שהגיוני שאנשים ישימו בחוץ חביות, כמו ליד חנות היום שפורקים סחורה ויש הרבה דברים בחוץ, במקרה כזה כשאתה עושה את הפנייה ליד בית הבת, אתה הולך הרגל אמור להיזהר, אתה אמור לצפות לזה שיהיו שם חביות, אז במקרה כזה באמת הולך הרגל אחראי גם לפי אולה, אבל בסתם מצב הולך הרגל לא אחראי. ועד כאן ארבע שיטות להסבר המשנה. ולסיום, הגמרא מספרת שני סיפורים הלכה למעשה. אז סיפור ראשון זה שמקרה כזה קרה בנהר דעה, ושמואל חייב את הולך הרגל, אז זה באמת שמואל לשיטתו, שסתם ככה כל עד לא מדובר בלילה, הולך הרגל אחראי והוא חייב. סיפור שני זה שמקרה דומה קרה בפומפדיטה, וגם רבה חייב את הולך הרגל. עכשיו שואלת הגמרא, מילא שמואל, אנחנו יודעים שזו שיטתו, אבל רבה, מה גם הוא לא מסכים לאולה, ובאמת מחייב את הולך הרגל? אומרת הגמרא, לא. יכול להיות שהוא מסכים לאולה שהולך הרגל לא אחראי, וזה שבאותו סיפור בפומפדיטה הוא כן חייב אותו, זה כי שם היה מדובר בקרנה דאצרה, כלומר ליד בית הבד, שבזה כאמור גם אולה מודה שהולך הרגל אחראי. ועד כאן ארבעת הסברים ושני הסיפורים למעשה, וקצת משמע בגמרא שהיא נוטה לשיטה של אולה, מזה שהיא מתפלט על זה שרה ולא כמו אולה, וכך באמת פוסק הרמב"ם כמו אולה, שהולך הרגל סתם ככה לא אחראי, ובזה הגענו לאמצע עמוד ב'. אנחנו נעצור כאן בשביל שמחר נראה את כל הנושא הבא באופן שלם ולא על פני שני דפים, וזה לגבי אבי דין השתילה לנפשי, שהזכרנו אותו מקודם בקצרה בשיטה של רב שיכול לשבור את החוויות, מחר נדבר על זה באריכות. בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. התחל היום את פרק ג' המניח את הקד, וראינו את המשנה עם שני דיונים בגמרא. בדיון הראשון בגמרא לא דיברנו על התוכן של המשנה, אלא פשוט על הלשון של המשנה שהשתמשה גם בביטוי חבית וגם בביטוי קד, והסברנו כי היא סוברת שזה פשוט אותו דבר, זה לא משנה, כך באמת יש כאלה שמדברים, ויוצא מזה גם נפקמין על המקח וממכר, שאם אמרתי שאני מוכר לך את הגדול שרוב אנשים קוראים לו חבית, ובסוף הבאתי לך את הקטן שרוב אנשים קוראים לו קד, זה בסדר, כי אני יכול לומר שאני מהמיעוט שקוראים לקטן חבית, ובממון לא הולכים אחר הרוב, אלא המוצאים מחברו עליו ראייה, ולכן אני יכול לתת לך את הקטן, וזה היה הדיון הראשון. בדיון השני נכנסנו לתוכן של המשנה, שאומרת המשנה שהמניח את הקד ברשות הרבים ובא מישהו ונתקל בקד, אז בעל הקד החי, כי הוא לא אמור להניח שם את הקד, וממילא אם הולך הרגל שבר את הקד הוא פטור מלשלם, ואם הולך הרגל ניזוק מהקד, אז בעל הקד צריך לשלם לו, זה הפשט של המשנה. הגמרא שאלה, מה פתאום? הולך הרגל אמור להיות אחראי, הוא צריך להסתכל לאן הוא הולך. ועל זה ראינו ארבע תשובות וחילקנו אותם לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה אומרת שהגמרא צודקת, באמת הולך הרגל אחראי, ולמה בכל זאת המשנה אמרה שהוא לא, אז כאן יש שתי שיטות. רב אומר שכאן מדובר במשהו אחר לגמרי, וזה שבעל הקדים לא שם קד אחד, אלא מילא את כל הרחוב ואי אפשר לעבור, והולך הרגל בא ושבר בשביל לעבור, ועל זה אמרה המשנה שיד הולך הרגל על העליונה, ולכן ברי שהיא אמרה שהוא יכול לשבור את הקד בשביל להתקדם, ובסעיף היא אמרה שאם תוך כדי שהוא שבר הוא ניזוק, אז כאן זה קצת משתנה, אם הוא שבר מיוזמתו וניזוק תוך כדי, אז בעל הקד לא ישלם לו על הנזק הזה, אבל אם הוא לא ניסה לשבור בכוונה, אלא ניסה לעבור בלי לשבור, אבל שבר, אז על זה בעל הקד כן ישלם לו, זה מה שכתוב בסיפה, ועד כאן ההסבר הראשון. שני הסברים הבאים זה של שמואל ורבי יוחנן, שגם הם מסכימים שעקרונית הולך הרגל אמור להסתכל לאן הולך, וזה שהמשנה אמרה שהוא לא אחראי, זה פשוט כי מדובר לפי שמואל בלילה, או לפי רבי יוחנן בקרן זווית, ועד כאן הקבוצה הראשונה שהולך הרגל אחראי. הקבוצה השנייה זה אולה שהוא אומר לא, הולך הרגל לא אחראי כמו פשט המשנה אלא בעל החבית אחראי, אלא אם כן מדובר למשל בקרנה דאצרה שזה הפינה ליד בית הבד ששם הוא יכול לצפות שיהיו הרבה חביות, ושם באמת הולך הרגל אחראי כמו שבאמת קרה בפומפדיטה שרב הפסק שם שהולך הרגל אחראי, ומשמע שלולי זה הוא היה פוסק כמו אולה שבעל הקד אחראי, ובאמת כך פוסק הרמב״ם כמו פשט המשנה שבעל הקד אחראי, כל טוב.